אוכלים את הראש. כתבתו של צח יוקד, ניו יורק. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. כולם מכירים את הניסוי של איוון פבלוב, הרופא והפסיכולוג הרוסי, שהפך שם נרדף להתניה או תגובה לא רצונית. בניסוי המפורסם הזה, האכיל פבלוב כלבים בזמן שהוא משמיע להם צליל של פעמון. כך, פעם אחר פעם, אוכל, ולצידו פעמון ברקע, עד שדי היה בצלצול הפעמון כדי לגרום לכלבים לרייר, אף ששום קערה של אוכל לא הוגשה להם. בערך 100 שנה לאחר מכן, ערך המדען הקנדי הרווי ויינגרטן ניסוי דומה. הפעם הוא השתמש בחולדות, וגם הוא האכיל אותן על רקע צלצול פעמון. התוצאות היו דומות. החולדות קישרו בין האוכל לבין צלצול הפעמון. אלא שאז החליט ויינגרטן להרחיב את הניסוי, ואחרי ארוחת הפעמון הגיש לחולדות הסוואות ארוחת צהריים גדולה. אף שהחולדות ראו את המזון, הן התעלמו ממנו לחלוטין. אלא שאז צלצל ויינגרטן בפעמון, ולתדהמתו, החולדות שלא גילו קודם לכן שום עניין באוכל, התנפלו עליו בתאווה. הניסוי הזה הוא הוכחה לכל מה שרע בקשר בין המוח לבין הקיבה, אומרת פרופסור דנה סמול, חוקרת מוח ופסיכולוגית שעומדת בראש המעבדה לפיזיולוגיה ותזונה מודרנית באוניברסיטת ייל. לפי סמול, הניסוי מעיד על הפער הלא בריא בין תחושת הסוב מצד אחד לאינסטינקט הבלתי נשלט לאכול גם כשלא באמת רעבים. הניסוי הזה מלמד אותנו עד כמה האותות שמשודרים למוח משפיעים על מה שאנחנו אוכלים וכמה אנחנו אוכלים. סמול הפכה את הקריירה האקדמית שלה למסע צלב נגד הרגלי האכילה בעולם המערבי. היא מרבה להתריע על הסכנות שתמונות במזון התעשייתי, ובעיקר מנסה לחשוף את המניפולציה שמאחוריו. המוח, מתברר, לא מסוגל להתמודד עם עיוותים בדמות חטיפי אוף בצורה דינוזאורים, משקאות אנרגיה עם ממתיקים מלאכותיים, יוגורטים מחוזקים בטעמים מוזרים, ודגני בוקר בצורות וצבעים שלא קיימים בטבע. בהכשרתך, את פסיכולוגית. מה גרם לך להתעניין במזון מעובד? אמי סבלה מאפילפסיה ולא פעם איבדה את ההכרה. משם זה התחיל. המחלה שלה הביאה אותי להתעניין בתודעה. אני לא בטוח שהבנתי. איך תודעה והכרה קשורות למזון מעובד? אוכל שמסב הנאה, כמו שוקולד למשל, תופס חלק מרכזי בחוויות התודעתיות שלנו. אני רציתי לדעת איך זה מקבל ביטוי במוח. מה יש באוכל שהופך אותו לחוויה כל כך חזקה? אז ערכתי כמה מחקרים בנושא טעם והנאה מאוכל, עד שבשלב מסוים הבנתי שהמקור של המסרים שנקלטים במוח בזמן אכילה הוא הבטן. המערכת המטבולית משדרת את האותות, והמוח יוצר בתגובה את תחושת ההנאה. בתור פסיכולוגית לא הייתה לי שום כוונה להתעסק עם הקיבה או מערכת העיכול, אבל בשלב מסוים הבנתי ששם תמונות התשובות לשאלות שלי. רציתי לדעת למה אנחנו אוכלים כל כך הרבה. למה אנשים שסובלים ממשקל עודף ממשיכים לאכול, למרות שהם יודעים שזה יכול להרוג אותם. רציתי להבין מה גורם לאכילה שמובילה לעודף משקל. ומה גילית? מבחינה אבולוציונית, המוח שלנו למד לתגמל אותנו על צריכת דברים מתוקים, ולא רק אותנו, זה נכון גם לבעלי חיים אחרים. הסיבה לכך היא שמאכלים מתוקים עשירים בקלוריות. קלוריות הן תנאי להישרדות, ולא כל כך פשוט להשיג אותן בטבע. אלא שמה שהיה נכון במשך אלפי שנים, איבד בינתיים מהרלוונטיות שלו. לאורך השנים, סביבת האוכל שלנו עברה גלגולים שונים, אומרת סמול. המהפכה הראשונה התרחשה עם המצאת האש ובישול הבשר. השנייה נבעה מהמהפכה החקלאית, והשלישית קרתה עם המצאת האוכל המעובד. בעיניי השיח על השמנה הוא לא פחות ממדהים. אנחנו מתמסרים לניתוחים לקיצור קיבה, ומדברים על הנושא במנותק ממה שגורם לבעיה. האופן שבו למדנו להנדס את האוכל שלנו. לקחנו את המזון, פירקנו אותו והרכבנו מחדש. הוספנו ממתיקים מלכותיים, והתוצאה היא חוסר התאמה בין הטעם המתוק לבין ההרכב התזונתי. מה שאנחנו לא מבינים הוא שחוסר ההתאמה הזה בא עם מחיר כבד. סמול מזכירה כי בטבע, או שיש לך בשר שמכיל שומן ואין בו פחממות, או פירות וירקות שמכילים פחממות אבל אין בהם שומן. משחר ההיסטוריה המוח למד להתמודד עם סוכר לבד ושומן בנפרד, עד שהגיע האוכל המעובד. אם פחמימות ושומן מזיקים כל כך כשהם ביחד, למה השילוב הזה קיים בחלב אם? חלב אם הוא כנראה אחד המאכלים היחידים בטבע שמכיל גם שומן וגם סוכר. כשאתה לומד לאכול בפעם הראשונה, זה הגיוני שתרצה לשדר למוח סיגנלים חזקים ומתגמלים שיעודדו את האכילה ויקלו על ההנקה. אחת הסיבות לכך שמאכלים מעובדים כל כך פופולריים היא רמת התגמול הגבוהה למוח. בגלל הסיגנל הכפול, יש למאכלים האלה הרבה יותר השפעה על המוח. הסיגנלים האלה מגבירים את הרצון שלנו לצרוך מזון מעובד, גם אם אנחנו לא רעבים. רופאים רבים ממליצים לצרוך שומן ופחמימות יחד, כי זה מסייע להאטת ספיגת הסוכר בגוף. כל דבר שמעט את פירוק הפחמימות בדם הוא טוב לחולי סוכרת. הבעיה היא שברגע שצורכים יחד שומן ופחמימות, הקיבה משדרת למוח סיגנלים כפולים, אחד של פחמימות ואחד של שומנים, והמוח משחרר יותר דופמין. עשינו ניסויים במעבדה שלנו בייל וגילינו שאנשים יהיו מוכנים לשלם יותר עבור מאכלים עם שומן ופחמימות לעומת מאכלים עם אותה מתיקות ואותה כמות קלוריות, אבל רק עם פחמימות. בניסוי אחר הגשנו למשתתפים מאכלים עם פחמימות ושומן, ואחר כך הראינו להם את האריזה. ראינו שהתגובה המוחית שלהם לאריזה הייתה יותר חזקה מאשר התגובה לאריזות של אוכל שיש בו רק פחמימות או רק שומן. התגובה החזקה הזאת מנבט שאנשים יאכלו גם כשהם לא רעבים ובכמויות יותר גדולות. לא כל מוח מגיב באותו אופן לגירויים. סמול מספרת על מחקר שערכה שבו חשפה את הנבדקים לחפיסת שוקולד וסרקה את מוחם. אצל כל אחד נרשמה רמת גירוי שונה. אם תסרוק את מוחם של ילדים באינדונזיה כשהם מביטים בתמונה של חרקים מטוגנים בשמן עמוק, תזהה גירוי חזק. כשתסרוק את מוחו של ילד במערב שמעולם לא אכל חרקים מטוגנים, לא תראה גירוי דומה. לדברי סמול, עוצמת התגובה נובעת מהרגלי האכילה, מהגנים, מהחוויות הרגשיות הנלוות ומהשילובים השכיחים במזון המעובד. סמול מבקשת להפריך הנחה אינטואיטיבית, שלפיה קיים קשר הדוק בין בלוטות הטעם לבין החשק לאכול מאכלים מתוקים. לטענתה לא הטעם גורם לגירוי המוחי, אלא דווקא תהליך העיכול, זה שמפרק את הגלוקוז וממיר אותו לאנרגיה. ברגע שאנחנו צורכים סוכר, הטעים מתחילים לפרק אותו ומשדרים סיגנלים חיוביים מאזור הכבד. הסיגנלים האלה נקלטים במוח שבתורו מפריש את הדופמין. סמול מתארת מחקר שערך ב-2008 איוון דה אראג'ו, קולגה שלה בבית הספר לרפואה של ייל. הוא לקח שתי קבוצות של עכברים והצליח לנטרל את תחושתם של קבוצה אחת, כך שהם לא יכלו לזהות אם האוכל מתוק או לא, היא מספרת. בשלב השני הוא הניח לפני העכברים שתי קערות, אחת עם מים מתוקים ואחת עם מים רגילים. אף על פי שהעכברים לא יכלו להרגיש את ההבדל בטעם, הם בחרו לשתות אך ורק מהמים המתוקים. המסקנה היא שהגירוי במוח, זה שמפריש את הדופמין וגורם לנו להרגיש טוב, לא נגרם על ידי בלוטות הטעם, אלא על ידי המערכת המטבולית. דהראג'ו ערך גם ניסוי הפוך כדי לבסס את הטענה. הפעם הוא הזריק לעכברים חומר כימי שנטרל את היכולת של הטעים לפרק את הסוכר לאנרגיה, והניח לבלוטות הטעם לעבוד כרגיל. להפתעתו, אף שהעכברים יכלו להבחין בבירור בטעמם של המים המתוקים, המוח שלהם נותר אדיש. זה מדהים, אומרת סמול. זה מלמד אותנו שכל מערך התגמול בעת אכילה של מאכלים מתוקים קשור ליכולת של הגוף להפיק אנרגיה, בניגוד למה שמתבקש לחשוב. סמול החליטה להמשיך לחקור בכיוון הזה. היא החליטה להשוות את התגובה המוחית לשני משקאות בעלי רמת מתיקות זהה, אך עם רמת אנרגיה שונה. את אחד המשקאות היא המתיקה באמצעות מלטודקסטרין, רכיב מלאכותי שהעניק למשקה ערך קלורי גדול יותר. התוצאות איששו את ההשערה. הנבדקים משתי הקבוצות נהנו מאותו טעם, אך בקבוצה ששתתה את הממתיק המלאכותי, נרשם גירוי חזק יותר. לכאורה, כמה שיותר אנרגיה, המוח יותר מרוצה. אלא שזה לא כל כך פשוט. כפי ששמאל למדה בהמשך. הנחת העבודה שלנו הייתה שככל שנבדק יצרוך יותר קלוריות, כך מערכת התגמול במוח תהיה חזקה יותר, ונראה הפרשה גדולה יותר של דופמין. סמול החליטה להעמיד את ההנחה הזאת למבחן. היא הנדסה 5 משקאות שונים שטעמם זהה, אך לא האנרגיה שהם מכילים. גם הפעם היא נעזרה במלטודקסטרין. המשתתפים בניסוי התבקשו לשתות 6 בקבוקים עם כמות שונה של קלוריות, 0, 37.5, 75, 112.5 ו-150, ומוחם נסרק לאחר כל בקבוק. התוצאות היו מפתיעות. לאור הניסויים הקודמים שלנו, הייתי בטוחה שמדובר בניסוי פשוט, ושהתגובה החזקה ביותר של המוח תהיה באופן טבעי למשקה עם הכי הרבה סוכר, כלומר עם הכי הרבה אנרגיה. כשבדקנו את הסריקות, גילינו שכמעט אצל כולם, רמת הגירוי הגבוהה ביותר נרשמה דווקא אחרי שתיית המשקה הבינוני, שכלל 75 קלוריות. לא הבנתי איך זה יכול להיות, שמשקה עם 75 קלוריות עורר גירוי חזק יותר ממשקה עם 150 קלוריות. לא פחות משנתיים לקח לי שמאל ולצוות החוקרים שלה לפצח את התעלומה. ברגע שנתנו לאנשים משקה עם רמת מתיקות שלא טעמה לכמות הקלוריות, בין אם מדובר היה בכמות גבוהה של 150 קלוריות, או לחילופין בכמות נמוכה של 37.5, המוח לא ידע איך להגיב לפער הזה. מתברר שכשהפער לא טבעי והקלוריות לא תואמות לטעם, המערכת המטבולית מרימה ידיים ולא יודעת איך להתמודד עם זה. וכשהמערכת המטבולית מרימה ידיים, זה מתרגם לעוטפי שומן ומחלות. הממצאים של שמאל ועמיתיה הובילו למסקנה שעוררה לא מעט הדים בארצות הברית. שתיית משקאות דיאטטיים לצד פחמימות גורמת נזק. הערבוב הזה יוצר אי ודאות מסוכנת שפוגעת בפעילות של המערכת המטבולית, היא מסבירה. אם אתה שותה משקה מסוכר, אז הגוף יודע שהוא צריך לפרק את הגלוקוז ולהמיר אותו לאנרגיה. אם אתה שותה משקה ללא סוכר עם ממתיקים מלאכותיים, אז הגוף מבין שאין לו שום אנרגיה שהוא צריך לפרק. אבל ברגע שאתה מערבב בין שניהם ושותה משקה דיאטטי ובמקביל צורך פחמימות, אתה משדר למוח סיגנלים שהוא לא יודע איך להתמודד איתם. הבלבול הזה מוביל בסופו של דבר לפגיעה או לשיבוש של כל מערכת התגמול במוח. אם מתחשק לך לשתות דיאט כל המדי פעם, זה בסדר, אבל תעשה לעצמך טובה, חכה שעה לפני שאתה אוכל צ'יפס. הבן שלי מסוגל לגמור שקית גדולה של צ'יפס או חפיסה שלמה של שוקולד. אני לא. זה בגלל שהתגובה המוחית שלנו שונה, או שפשוט יש לי יותר שליטה עצמית? שליטה עצמית זה חשוב. כשאתה משתדל לשמור על אורח חיים בריא, המוח שלך מפרש אחרת את השדרים שמגיעים מהאוכל. מצד שני, מגפת ההשמנה לא נובעת מזה שאין לנו כוח רצון ושליטה עצמית, אלא מהשינוי העמוק בתפריט שלנו ומהכמויות של אוכל מעובד סביבנו. האם באמצעות צריקה של המוח אפשר לדעת למי יש חולשה גדולה יותר לאוכל מעובד? כן. למשל, אנחנו יודעים שריח של לחם חם בתנור יעורר תגובה מוחית אצל אדם רעב, אך היא לא תעורר אצל אדם שבע. כשבדקנו את זה במעבדה, גילינו שאצל אנשים שסובלים ממשקל עודף, הפער בתגובה המוחית בין מצב של רעב למצב של שובע הרבה יותר קטן. בניסוי אחר אספנו אנשים שסובלים מעודף משקל ובדקנו את התגובה המוחית שלהם לרמזים הקשורים לאוכל. בדקנו אותם גם כשהם היו רעבים וגם כשהם היו שבעים. גילינו שמי שהמוח שלו הגיב גם כשהוא לא היה רעב, עלה במשקל שנה לאחר מכן. היא בת 49 במקור מקנדה. רוב חייה הייתה צמחונית, אך כשעברה לארצות הברית עלתה עשרות קילוגרם במשקלה וסבלה מסימנים מוקדמים של סוכרת. התמורה החדה הזאת הביאה אותה לשנות מהיסוד את הרגלי האכילה שלה. היא החלה לרוץ קרוב ל-100 קילומטר בשבוע, השתתפה במרתון ניו יורק, ולבסוף השילה כ-30 קילוגרם ממשקלה. בן זוגה הוא פרופסור פיטר ון דוקום, אסטרופיזיקאי שחוקר גלקסיות ובונה טלסקופים, ומלמד גם הוא בייל. בעלה הראשון הוא בנם של דניס וסנדי ססו, שעשו היסטוריה והיו לזוג הרבנים הראשון בעולם. העובדה שבנה הוא נחדם, מעוררת אצלה גאווה גם היום. שמאל מספרת שהדבר הראשון שהבחינה בו כשהגרה לארצות הברית היה ההבדלים באוכל. מאז שאני זוכרת את עצמי אהבתי מלפפונים. זה ממש הדהים אותי לגלות עד כמה מלפפונים בארצות הברית חסרי טעם. לא הבנתי איך טעם של ירק יכול להיות שונה כל כך ממדינה למדינה. ולא רק היא נדהמה, גם בנה התקשה להאמין. כשהוא היה בן 9 שאלתי אותו פעם אחת מה האוכל האהוב עליו. הוא השיב, מונטריאול. לא הבנתי למה הוא מתכוון, אז שאלתי אותו מה בדיוק במונטריאול, והוא אמר שהכל. שנה אחר כך ביקרנו בקנדה, ואני זוכרת שהכנתי לו ארוחת ערב פשוטה, והוא אמר לי, את יודעת אמא? אם היינו גרים במונטריאול, אולי הייתי אוכל גם את הברוקולי. אחרי הכל ברוקולי ומלפפונים הם בסך הכל ניצבי משנה בקולינריה האמריקאית. וכשמדברים על הרגלי האכילה האמריקאים, אחד הנושאים הרגישים ביותר מבחינתה של שמאל, הוא ארוחות הבוקר המקומיות. מהפנקקים עם פצפוצי השוקולד וסירופ המייפל, דרך המאפינס ועד לוואפל הבלגי. בכל מדינה אחרת הם נחשבים לקינוחים שמתפנקים עליהם אחת לכמה שבועות, אבל בארצות הברית הם מוגשים בכל מלון, מסעדה או בית קפה כארוחת בוקר שגרתית. ערכו לא מעט מחקרים על הקשר בין ארוחת הבוקר לבין התנהגות של ילדים קטנים, ומצאו שהארוחה הראשונה ביום משפיעה על רמת התוקפנות שלהם במהלך היום, אומרת שמאל. ילדים שאכלו בבוקר מזון עתיר חלבונים שמתעכלים בתהליך איטי, היו פחות אגרסיביים מילדים שצרכו דגנים מעובדים, שכמעט תמיד עתירים בפחממות ובשומן. זה בעייתי בעיקר מפני שהילדים צורכים את הדגנים המעובדים דבר ראשון על הבוקר, כשהבטן ריקה, ולכן הם צורכים כמויות גדולות וגורמים לגירוי חזק יותר במוח ולהפרשה מוגברת של דופמין. לדברי שמאל, הראשונה שבחנה את הקשר הזה היא חוקרת ששמה סוויאנג פארק, ומאז ראינו עוד ועוד מחקרים שהצביעו על הקשר בין תזונה לבין התנהגות. סויאנג נתנה לילדים לאכול שני סוגים של ארוחות בוקר, אחת עשירה בפחממות ואחת עשירה בחלבונים. היא ראתה שהילדים שאכלו חלבונים הפגינו התנהגות יותר אלטרואיסטית כלפי החברים שלהם. ההנחה המדעית היא שהטבע האנושי זקוק לחלבונים כדי לשרוד, וברגע שילד סובל ממחסור בחלבון, הוא ייתה לתוקפנות מתוך הנטייה הטבעית של הגוף להתחרות על חלבונים. תוקפנות היא ביטוי אחד, אך תזונה רעה עלולה להוביל גם לדיכאון. שמאל מזכירה מאמר מ-2015 שבו ישבו חוקרים מהרווארד בין הרגלי אכילה מסורתיים שמזוהים עם המטבח היפני והמטבח המזרח תיכוני לבין הרגלי אכילה המערביים שמתאפיינים בכמות גדולה של מזון מעובד. לפי המאמר שבחן שורה של מחקרים, תפריט מערבי מעלה את הסיכוי לדיכאון בכ-30%. בשנתיים האחרונות ביססו שורה של מחקרים נוספים את הקשר בין דיכאון לצריכה מרובה של מזון מעובד. חוקרים צרפתיים עקבו אחר נתונים של 27,000 איש במשך 5 שנים, ומצאו כי תוספת של 10% בצריכה היומית של אוכל אולטרה מעובד מגדילה את הסיכוי לסבול מדיכאון בכ-20%. גם מחקרים נרחבים שנערכו אשתקד בארצות הברית ובספרד הציגו ממצאים שלא משתמים לשתי פנים. שמאל ועמיתיה מרבים לצטט את מחקרו של דוקטור קווין הול, חוקר בכיר מהמכון הלאומי לחקר סוכרת. הול לקח 20 איש וחילק אותם לשתי קבוצות. אחת אכלה תפריט המבוסס על 80% מזון מעובד, והשנייה ניזונה מדיאטה שלא כללה מזון מעובד בכלל. כעבור שבועיים, אוכלי המזון המעובד הוסיפו כמעט קילו למשקלם, בעוד חברי הקבוצה השנייה השילו מעצמם כמעט קילו. מחקרים קודמים שקשרו בין אוכל מעובד למחלות שונות לא הצליחו לנטרל לגמרי משתנים, כמו מעמד סוציו-אקונומי או סביבת מגורים, אומר הול בשיחה עם מוסף הארץ. המחקר שלנו הוא הראשון שמבוסס על בקרת אקראיות. הול מדגיש כי על אף השוני הגדול בין שני התפריטים, הוא הקפיד לשמור על הרכב תזונתי כמעט זהה. אנשים נוטים לומר שאוכל מעובד מכיל כמויות גדולות יותר של סוכר ומלח, ולכן יצרנו עבור שתי הקבוצות תפריטים עם אותה כמות בדיוק של אותם רכיבים. אז מה בעצם גרם להבדלים? הסברה שלי היא שמדובר בשני גורמים עיקריים. ראשית, אוכל אולטרה מעובד הוא הרבה יותר מרוכז מבחינת יחס הקלוריות לכל גרם. שנית, אוכל אולטרה מעובד הוא כמעט תמיד הרבה יותר רך וקל לעיכול, הרבה יותר קל לדחוף לפה צ'יפס מאשר ללא סלט ירקות. מהבחינה הזאת, כשאתה אוכל מהר יותר, אתה מקטין את פרק הזמן שיש לבטן לסמן למוח שצרכת מספיק קלוריות ושאתה מלא. וכשהסיגנל הזה מועבר למוח, זה לעתים קרובות כבר מאוחר מדי. אוכלים את הראש. כתבתו של צח יוקד, ניו יורק. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.